ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברוך השם, זוכים אנו שוב בזכות הגדולה הזו לבוא ולבקש סליחות מאת הבורא אדון כל. עולם שלם מתהפך סביבנו ואין אנו יודעים לאן הדברים הולכים, בוודאי בסופו של דבר לטוב לישראל. האם כל מה שסובב אותנו קשור אלינו? אולי הוא שייך למנהיגי העולם? ומה אנו בזה? בדרך כלל בני אדם רגילים הם מרגישים שהם עוקבים אחרי דברים שמתרחשים מסביבם. ואנו, ועוד 4 ימים בעזרת השם נעמוד בתפילות ראש השנה ונאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. ובעוד שבועיים בעזרת השם בזמן הזה נעמוד בעזרת השם בשמחה לאחר עבודת יום הכיפורים הגדול והקדוש, נכונים לקראת חג הסוכות, השראת שכינה בסוכה, לקראת שמחת תורה. באמת התהליך התחיל כבר מתחילת החודש, מראש חודש אלול, אבל עכשיו הולכים לבקש סליחות, עולים דרגה, משלבים מהלך גבוה יותר. בדורות שעברו ואפילו קרובים הלכו לסליחות בגאייה, בבכי. כך שמענו כאן בבית המדרש עדות מפי מורנו ורבינו הרב קץ שליטה, שסיפר את אשר הוא שמע מאחד מזקני ירושלים המופלגים שזכיתי להיות קרוב אליו וללמוד ממנו דברי תורה והלכות רבות, הגאון הרב שולם אייזן זכר צדיק לברכה, חבר העדה החרדית, שסיפר איך היה נראה כאן ברוב היהודי לפני דור. הלך זקן לפני הקהל, הולך וגואה בבחיות, הולכים לסליחות וכל הקהל בוכה אחריו. אין בנו את הבחינה הזו, אין בנו. אני לא יודע אם יש באיזשהו מקום, אני לא יודע, של ציבור הרגשה כזו. וכל הספרים מעוררים על השאלה הזו, מה השוני שחל בדור מהדורות. ובכל זאת חשבתי לעמוד על נקודה מהותית שהיא שייכת אלינו ולדברים שפתחנו בהם. ננסה אולי לפתוח את דעתנו, את שכלנו ואת ליבנו, ובוודאי מי שיעשה כדבר הזה תהיה לו גם תועלת מעשית בעבודת הימים. רבינו יונה בשערי תשובה, בשער שלישי, כותב לנו, ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה. המעלות העליונות ביותר של החיים, ריבונו של עולם טבע בהם מטבע של מצווה, כמו מעלות הבחירה. דוגמה הראשונה של מעלה שהוא מביא זה מעלת הבחירה, שנאמר ובחרת בחיים. זה קרה, מה שקראנו היום בפרשת ניצבים, ובחרת בחיים. ומעלות תלמוד תורה, המעלה השנייה שהוא מונה זה מעלות תלמוד תורה שלמה ודיברת בם, זהו גם מצווה. ומעלות לכת בדרכי השם שלמה והלכת בדרכיו, וכך הוא מונה כאן כ-12 מעלות, או יותר נכון 12 מעלות. הוא מסיים ואומר כך: ובעבור המעלות האלה נברא האדם. מהי התכלית של בריאת האדם? המעלות האלה. ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורם? מה תקוות הנברא? איזה תקווה יש לאדם אם הוא לא מתעסק בדברים שהם תכלית בריאתו? הוא מתעסק בהרבה דברים אבל לא עוסק בתכלית בריאתו. מה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורם? ריבונו של עולם ברא מעלות שהן המובילות בחיי האדם ונתן לנו אותם כמצוות עשה, שהופכות להיות כציווי, הופכות להיות בעלות שכר. בדרך כלל אנחנו מתחילים לדבר על המעלות מהמעלה השנייה, מתלמוד תורה. אבל בראש המעלות עומדת מעלת הבחירה, ובחרת בחיים. משה רבינו נועם לכל ישראל, הוא מדבר 37 ימים, אבל ביום האחרון לחייו, אומר רש"י, אתם ניצבים ביום האחרון לחייו, הוא אומר לנו את הדרשות ששמענו היום מפי התורה החיה אצלנו, ושם הוא מעמיד אותנו. שמענו היום שתי פרשות יסודיות שנסמכו זו לזו. הראשונה קראנו בשישי היום: כי המצווה הזו אשר אנוכי מצווך היום לא נפליתי ממך ולא רחוקה היא. ישנה מצווה מיוחדת שהיא לא בשמיים והיא לא נפלית, זה לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ולימדנו הרמב"ן שזוהי מצוות התשובה, בפיך ובלבבך לעשותו, בעיקרי התשובה ובבידוי. ואחריה הפרשה שהזכיר רבנו יונה: ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וכולי וכולי וכולי. וכאן באים שני צדדים: יש צד של החיים, הצד החיובי, חיים, ברכה, ישיבה על הארץ, והצד השני, חס וחלילה, חלילה וחס, אבות עובדון, או שיוצאים מארץ או שהארץ יוצאת מאיתנו, חלילה וחס. אנחנו ראינו שהדברים האלה קורים, וכן שאר הדברים שהתורה מעידה בנו. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. הכל פתוח, הכל בידינו, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. והנה הרמב״ם בהלכות תשובה הפרקים הראשונים עוסק במצוות התשובה כפי דרכו, אבל אחרי שהוא מדבר על התשובה בפרק ד', בפרק ה', הוא מתחיל לעסוק בבחירה. רשות לכל אדם נתונה לו, אם רצה לעשות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה לעשות עצמו לדרך רע ולהיות רשע הרשות בידו. יש לאדם בחירה חופשית. הוא מביא פסוק שנעמוד עליו בהמשך: הוא שכתוב בתורה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. רמב"ם אומר, כל אדם יכול לבחור מה שהוא רוצה לעשות, לא יפריעו לו, הוא יוכל לעשות. ועיקר זה, הוא כותב בהלכה ג', עיקר גדול הוא עמוד התורה והמצווה. רבן יונה אמר, זוהי המעלה הראשונה, והרמב"ם אומר, הבחירה זה עמוד המצווה, זה עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ואת הפרשת שבוע, הרי נתתי לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המד ואת הרע, ובחרת בחיים. שוב אותם דברים, שוב אותם דברים שאנחנו לומדים כאן. ואם נשים לב, תמיד 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 יקראו את הדברים הללו בשבת שלפני ראש השנה. על אורכך תקנו לנו חז"ל בסוף מסכת מגילה, תקנו לקרוא את התוכחה של כי תבוא בפרשת כי תבוא, שהיא תבוא לפני ראש השנה. אומרת הגמרא, למה? כדי שתכלה שנה וכלילותיה. אבל באמת התוספות עומד על זה שם, שזה שבת לפני כי תבוא, ויש עוד שבת רווח אחת, ואולי להעמידנו על יסוד הברכה שבבחירה, כדי שתחל שנה וברכותיה. אולי תוספות לא בער למה, תוספות אמר שיש הפסקה עדיין לגמרי מהתוכחות. שני יסודות שנסמכו זה לזה ונובעים זה לזה ונובעים זה מזה, התשובה והבחירה. וגם הרמב״ם כמדומני הלך בדרך הזו בעקבות הפרשה, הוא מדבר על התשובה ועל הבחירה. ולכן בפרק ז' בהלכות תשובה, אחרי שהרמב״ם מלמד אותנו את כל השאלות הפילוסופיות הגדולות העומדות בנושא הבחירה, אומר לנו הרמב״ם, הועיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שביארנו, בוא נחזיר אותך לתשובה. השתדל האדם לעשות תשובה ולנעור בכפיו מחטאיו. יש בחירה ולכן יש תשובה. אנחנו רוצים לנסות ולו במעט להבין את מעלת הבחירה, וממילא יהיו לזה גם השלכות על עניין התשובה בימים הללו. בספר נפש החיים שער א' מבאר רב חיים מוולוז'ין את עניין מעלתו מיוחדת של האדם שנברא בצלם אלוקים. בצלם אלוקים עשה את האדם. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוחות גדולים, בחינת אלוקות, והיינו שהאדם הוא בורא עולמות במעשיו, הוא המנהיג את המציאות, וזהו עיקר הכוח שנמצא בעם ישראל, כמו שנראה, כמו שנראה. ולכן הוא כותב בפרק ג', ברא הוא התברך את האדם והשליטו על ריבי רבבן כוחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו שיהיה הוא המדבר, המנהיג אותם על פי כל פרטי תנועותיו, מעשיו, דיבוריו, אפילו מחשבותיו. כמה גדול כוחו של האדם וכל סדרי הנהגותיו, אין לטוב או להפך חס וחלילה. לא נדבר על הצד ההפוך, כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח לכמה עולמות עליונים וקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור. איזה כוח יש לאדם. אבל הכוחות האלה אצל מי שייכים? הם שייכים עלו בעם ישראל, לא שייכים בגויים כמו שמתבאר בספר. ובמי הם שייכים בעם ישראל ביותר? בבעלי המעלה בעם ישראל, בבעלי המעלה, בבעלי העבודה, בבעלי התורה, במקיימי התורה. הם השליטים בעולם. וכך הוא אומר בפרק ד', וזו תורת האדם כל איש ישראל, אל יאמר בליבו. נמצאים ערב ראש השנה וחושבים, מה אני הולך לבקש שם על כל העולם? אל יאמר בליבו חס וחלילה, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים, שום עניין בעולם. אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו. זה צריך עבודה הדבר הזה. אנחנו מדברים על זה הלילה. כי אי אפשר להתחיל לגשת לעבודת הימין בלי להבין את העניין הזה. אחרת נשאר כצרפסוף הזרזיר ולא שייכים חלילה בכלל בכל העניין הימים הללו. יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא יתאבידו חס וחלילה, ומערבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו. בעצם היינו צריכים לפתוח ולשאול, מה מדברים על מעלת הבחירה? הלא גם גוי בוחר. מה המיוחד בבחירה בעם ישראל? וחוץ מזה, גם בעלי החיים ברמה מסוימת יש להם אינסטינקטים של קיום שהם בחירתיים במידה מסוימת. אז מה העניין המעלה המיוחדת הזו שראינו בראשונים בעם ישראל? התשובה היא שאלו דברי נפש החיים, שהוא מבאר לנו את עומק הנהגת העולם. הוא מדבר בעניינים שברומו של עולם, אבל בשפה שגם אנחנו כערכנו הפשוט נוכל להבין אותם, כפי מיעוט ערכנו. על ידי בחירתנו במעשינו אנו מנהיגים את כל המציאות. זה מה שלמדנו. וכד מעיינים על יותר ברמב״ם שהזכרנו, אפשר שהדברים נמצאים גם ברמב״ם. שאלו מקודם, מדוע הרמב״ם בתחילה שהוא מדבר על אותה רשות של הבחירה מביא את הפסוק מהבריאה, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע? מדוע הרמב״ם לא הביא את הפסוק ובחרת בחיים? התשובה נראה לומר שזהו היסוד שלימדנו נפש החיים, על מדרגתו הגדולה של האדם להיות כאלוקים, יודעי כמו שהפסוק מובא, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. וכתוב שם ברש"י דברים נוראים, שזה כמו ריבונו של עולם, זוהי המעלה של האדם. כך רש"י אומר במקום, אין האדם היה כאחד ממנו, כריבונו של עולם. שמסתכלים היטב ברש"י במקום, ומי זה? מי זה אותו אדם שיש לו את הבחינה הזו? זה אנחנו היושבים כאן. אתם קרואים אדם. בסופו של תהליך זה שייך רק בעם ישראל ולא באומות. ננסה להביא את הדברים מעט יותר. כותב הרב באורות התשובה, פרק ז' סעיף ו', צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבערעור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. מה פירוש הדבר הזה? אדם רגע חושב מחשבה של תשובה ומתקן עולם? הדברים מאירים ממש ממש ממש, ושוב נזקקים עלינו נפש החיים. ובפרק י' ב', באותו שער מופלא בשער א', כותבו בפרק י' ב', שמעת שעולה על תואר מחשבת האדם לעשות מצווה, ברגע שאדם חושב, חשב אדם לעשות מצווה, ברגע שאדם יש לו מחשבה לעשות מצווה, תכף נעשה רישומו למעלה בשורשו העליון, לבנות ולנטוע כמה עולמות וכוחות עליונים. אנחנו מדהימים בכוחנו. רק שאנחנו חושבים לעשות טוב, באותו רגע כבר פועלים טוב במחשבה הזו בעולמות העליונים, שמהם מתבררת כל המציאות. כך כותב נפש החיים. מעת שעולה על תואר מחשבת האדם לעשות מצווה, הוא רק חושב, חשב אדם לעשות מצווה, כבר הוא פועל גדולות ונצורות. כמה גדול כוחנו כשאדם חושב לעשות טוב, כשאדם בוחר לעשות טוב, בא לידי ביטוי מעלת הבחירה שאומר רבינו יונה. הוא מגלה את הצלם אלוקים שבו. זהו עומק הדברים. הלא ראינו שזהו תלם אלוקים, שבו ריבונו של עולם ברא את העולם באותו כוח אלוקות ונתן בנו את הבחינה הזו, ואיתם כאלוקים יודעי טוב ורע, וברא אותנו בצלם אלוקים. זוהי מעלת האדם הבוחר בטוב, זוהי מעלת אדם מישראל, שבכוח רצונו הוא יכול לפעול כל כך גדולות. והדברים מבוארים באריכות באורות הקודש של הרב זצ"ל על כוח הרצון של האדם. על פי זה אפשר להבין את עניין התשובה הרבה יותר. נשאל, אם בכל זאת אדם בחר ברע, מה שייך התשובה? אדם בחר ברע ועשה משהו נוראי, מה שייך התשובה? הדברים ארוכים ונוגעים בקדמוניות העולם, ושייכים לסוגיה הגדולה של ידיעה ובחירה, שהרב זצ"ל כותב עליה בפרק ד"ז, שאם יש סתירה זה רק במיעוט שכלנו. אבל מה אנחנו כן יכולים לדעת מלימוד פרקי אבות? המשנה אומרת בפרקי אבות, הכל צפוי, הכל גלוי וידוע לפניך, בורא כל הדורות, הכל צפוי. אבל אומרת המשנה, והרשות נתונה. למרות שהכל צפוי, הרשות נתונה בנו. האדם הבוחר, האדם הבוחר לעשות איזה מעשה, הוא מגלה במעשהו בעצם את התוכנית האלוקית שבעולם, את מה שהיה צפוי. וכאשר חטא אדם ונעשה על ידו המעשה, המעשה מתייחס אליו. התוצאה כבר הייתה מקדמה דנה. האדם בחר במעשה הרע. זה מה שיש בידיו. הוא בחר להוציא לפועל באותו כוח של בחירה שיש בידו. ומה הוא הוציא לפועל? את מה שהיה צפוי. וזהו שכולם יודעים לדקלם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, היינו הבחירה בין טוב ובין רע. הדברים כל כך נפלאים. המסילת ישרים עומד לפני שאלה ושואל, מהי מידת הרחמים? ואומר המסילת ישרים, מידת הרחמים מועילה שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. הרי אדם הרג מישהו, מה שייך תשובה? הוא עשה נזק, שייך תשובה? אומר המסילת ישרים, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. מה פירוש הדברים? לפי מה שאמרנו, הרי זה מופלא ממש. התוצאה היא אלוקית, היא בידי שמיים, היא שייכת להכל צפוי. ובידינו היה רק דבר אחד, הבחירה בין טוב ורע, שהיא מעלתו של האדם, כמו שראינו. ולכן כאשר אדם הוקר את הרצון לרע, את אותה בחירה, הוא מצטער עליו, הוא מתחרט, הוא מקבל עליו לעתיד. הבחירה הראשונה בטלה, המעשה נשאר הרום. המעשה בלאו הכי היה קורה, וכי הוא יכל להרוג אדם שלא נגזר עליו למות, חס וחלילה. מה היה לאדם בסך הכל? הוא בחר להיות הרע, הוא בחר להיות החייב המגלגלים חובה על ידי חייו. וכאשר הוא שב בתשובה, הוא מתנער מהבחירה הראשונה שלו. אומר המסילת ישרים, כאן עומדת המידה של רחמים ואומרת, נקבל את המחשבה האחרונה ונבטל את המחשבה הראשונה. הלוא הדברים מופלאים, ומעט נגענו בהם, מעט מעט מעט. אם כן, כשאנו באים אל הימים הגדולים שלפנינו, הכל בידינו, כוחנו רב, כוחנו עצום, ועל ידינו יכול לבוא שפע של טובה, שפע של ברכה לעצמנו, למשפחות שלנו, לעם ישראל, ולכל המציאות, לכל העולמות העליונים, שהם מקור השפע שבעולם. בידינו, כמו שלמדנו היום, מופקדה מתנה עצומה על ידי הבורא, ואם מעלתנו זוהי מעלת הצלם אלוקים, היינו הבחירה והיכולת לפעול על ידי הבחירה הזו. ואם מותר לומר המתנה השנייה, זוהי מתנת התשובה, כפי שראינו מהפרשה, כפי שראינו ברמב״ם, שהדבורים נסמכו זה לזה. דהיינו, זה כל כך כל כך נפלא. אם טעינו, ומי לא טועה, ומי לא נכשל, אם טעינו, אם נכשלנו, גם לאחר הטעות, על ידי תשובה עדיין אפשר לבחור בטוב, ובחרת בחיים. זה החידוש של התשובה. צריך וכדאי להחליט, אולי כולנו ביחד, ולומר בלב שלנו, ריבונו של עולם, אתה נותן חיים לכל חי, ואנחנו בוחרים בחיים, אנחנו בוחרים בטוב, ומה שקלקלנו קודם, באים לבקש עליו סליחות, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. אנא ריבונו של עולם, תן בנו עוז, תן בנו כוח לרצות את הטוב, ולהתגבר על אותם שמונעים אותנו מלעשות טוב. כל הזמן הם באים, הוא בא כל הזמן. תן בנו כוח, ויש בנו כוח, לרצות בטוב, ליישם את הבחירה שלנו במעשה. וקבל נא ריבונו של עולם את בקשת סליחתנו, שאנו באים לפניך במוצאי שבת. ואיך באים אליך? עוד מספר דקות נאמר, מי שחושב שהוא בא, הוא חושב שהוא אדון הכל, הוא עושה טובה שהוא קם בלילה. הוא לא הבין מה עושים פה. כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. נרגיש אני מסכן שעומד בשערי הישיבה, אומר לשומר, תן לי בבקשה להיכנס. אני צריך כמה שקלים לתת אוכל לביתי לשבת. והשומר יגיד לו, לא. כדלים וחרשים, חלילה, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. כך באים לומר סליחות, כך באים לבקש סליחות, כפי שנהוג בישיבה לומר. ומתוך כך, בחסדו הגדול, בחסדך הגדול, ועל ידי בחירתנו לבקש סליחה, אבל באמת לבקש סליחה מעומק ליבנו, גזור נא ריבונו של עולם, שנה טובה לכל בית ישראל, ותכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.